שלום וברכה, ערב טוב לכל הקהל הקדוש. אני רוצה היום להתבונן ביחד. היום אנחנו באור לקף זין תשרי, אלול, עוד לא. קפצתי קצת, אנחנו מתקרבים עוד ועוד בכל רגע לראש השנה בעזרת השם. מצוות היום מדאורייתא זה לשמוע קול שופר, כמו ש... פסקו כמעט כל הפוסקים, ככה מברכים, וזה ודאי מצוות היום לא לתקוע, לשמוע. ואם התוקע לא יוצא ידי חובה, אם הוא על שפת הבור, והוא בתוך הבור ותוקע מחוץ לבור, המצווה ודאי לשמוע כל שופר, ובהרבה בתי כנסיות, במרכז הרב, אני גם זוכר, ברום, היו מעבירים שיחה, גם הרב לייכר היה, שיאריך ימים, היה מעביר שיחה לפני התקיעות, שיחה ככה, לפתוח את הלב, להקשיב. לתקיעות, וזה מה שננסה בעזרת השם לעשות פה היום ביחד. המצווה היא מצווה, כמו כל המצוות. כל המצוות הן קודם כל נעשה ונשמע. למה תוקעים בשופר? הגמרא שואלת ועונה, רחמנא אמר תיקעו, קודם כל. אלוקים אמר, אלוקים יודע, ואנחנו מקשיבים לו. זה עובד. איך זה עובד? הקדוש ברוך הוא יודע מה זה עובד ומה זה עושה. הגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות. אמרו לפניי זיכרונות, אמרו לפניי מלכויות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. ובמה בשופרות? התורה גילתה לנו. מבינים איך זה עובד, לא מבינים איך זה עובד, כמה שנבין, זה לעילא ולעילא. אבל מיד אחר כך, הרמב"ם מעתיק את השאלה של הגמרא, ומיד אחר כך מוסיף, ואף על פי כן רמז גדול יש בה. שנאמר, שמה שאורו ישנים שנתכם, ונרדמים, עקיץ ומתרדד מתכם, נתנו דעתכם. וחשבון נפש פנימי זה מעורר, תקיעת השופר מעוררת. זאת אומרת, ברור שבתקיעת השופר קודם כל העבודה שלנו זה נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי אלוקים מגני ארץ מאוד מעלה, מתכנסים ומבינים שאנחנו קשובים קודם כל, קשובים, הקולות האלה צריכות מצווה פסיבית כזאת, נכון? זו מצווה שאתה מישהו תוקע ואתה מרשה לקולות להקות באור הטוב שלך. אל תפריע, זה בעיקר אל תפריע. אל תעשה דברים נגד תקיעת השופר, נגד הקול הזה שבוקע בך. אבל ודאי שבמהלך הדורות כולם אנחנו גם, שוב, הגמרא, הרמב"ם מחפשים טעם למצוות. טעם למצוות יש ערך בכל מצווה, יותר להתחבר, יותר להקשיב, יותר להעמיק, על גבי עול מלכות שמיים, על גבי התפיסה הבסיסית. ובתקיעת שופר זה... פעמים רבות, נכון, אנחנו מוצאים אצל המקובלים יסודות עליונים וכוונות, ודרשות נאמרו, מה הטעם לתקיעות? אני רוצה להביט באופן פשוט, על בסיס הדברים שמובאים במחזורים מסוימים, יש רבי סעדיה גאון אסף 10 טעמים למשמעות של תקיעת שופר, וככה דרכה ננסה יותר לברר. אולי קודם רק נזכיר איך הגענו ל... קולות שלנו בזזות. הגמרא אומרת, פעמיים כתוב בתורה, יום תרועה אליכם וזיכרון תרועה אליכם, והגמרא לומד בגזירה שווה מהתקיעה של היובל, ששלוש תרועות צריכות להיות בראש שנה, והגמרא לומד מפסוקים שלכל תרועה יש תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, זאת אומרת פשוטה, קול ישר. אז אנחנו צריכים לשמוע מדאורייתא 9 קולות, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, ותקיעה, תרועה, תקיעה, אלא שהגמרא אומרת ש היא מבררת מה זה תרועה. המילה תרועה כי לכל לא ברורה. כתוב יום תרועה יהיה לכם, ואונקלוס מתרגם יום דייבבה יהיה לכם. י' ב' ב' א', והגמרא שואלת מה יבבה? יבבה זה מילה שמופיעה במפורש בתנ״ך, בשירת דבורה, שמתארת איך בעד החלום נשקפה, ותייבב אם סיסרא, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע חרו פעמי מרכבותיו. זאת אומרת שאם סיסרא בעד החלון, יבבה הרבה שם, ככה. המקור למאה תקיעות זה אי. היא מייבבת. מה זה מייבבת? היא משמיעה קולות עצובים. היא מבינה טוב מאוד מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע איחרו פעמות למרכבותיו. היא מבינה שהיא כבר לא תראה אותו יותר. היא מבינה שהצבא שלו הובס והוא כנראה נפל בקרב. אז היא משמיעה קולות עצובים. זה מה שברור לנו שלייבב זה קולות עצובים. מה הקולות העצובים? שתי אופציות. אחד זה גנוח הגנח, והשני זה אילולי יליל. אז אנחנו עושים את שתי האופציות, אנחנו עושים 9 קולות, אבל יש שתי האופציות של מה זה תרועה. אנחנו עושים תשעת ותרעת, תקיעה שברים תקיעה, 3 פעמים אחרי זה תקיעה, תרועה תקיעה 3 פעמים. ויש עוד אופציה, אנחנו ניקח את קין רבי אבאו בקיסרי, שנעשה גם את שניהם. תקיעה, שברים, גם תקיעה ואחרי זה תרועה, גם זה וגם זה. הגמרא שואלת, אולי נעשה גם תקיעה, תרועה, שברים, תקיעה, והגמרא אומרת, לא. דרכו של אדם לגנוח תחילה ואחר כך לילל. זאת אומרת שגם גנוך וגניך, שברים, זה נשמע כמו גניחות, הנחות כאלה. נכון, אדם עושה, אוי, אוי, משמיע הנחות כאלה ויללה, זה. אז כשאדם נתקל בקושי, כשאדם נתקל בכאב, והכאב עומד להכריע אותו, אז בהתחלה הוא גונח, בהתחלה הוא נאנח, בהתחלה הוא מחזיק עמדה ומשחרר הנחות, ואם הקושי גדל יותר והוא מתפרק לגמרי, אז ההנחות האלה נהפכות ליללות, כמו התרועה שלנו, התשע תורמיתים, כמו שלשון הראשונים. והפוך זה לא קורה. זאת אומרת, אם אדם איבד את העשתונות וילל, אז הוא לא חוזר לתרועה. השאלה המפורסמת היא, שאלה פשוטה היא, שלא כתוב בתורה יום יבבה ילכם. יבבה זה מילה בעברית, כתוב בשירת דבורה. אז אם באמת תרועה הייתה יבבה, אז היה צריך לתור יום יבבה ילכם. כתוב בתורה יום תרועה. בארמית תרועה זה יבבה. ובעברית יבבה יש דמיון, זה שפות שמיות, יש הרבה דמיון בין עברית, בין לשון הקודש לארמית. אבל ארמית היא לא לשון הקודש. היא לשון דומה, אנחנו יודעים, מהגמרא מכירים אותה. היא דומה. אז תרועה ויבבה זה משהו מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, חיצונית. בבלית היא טכנית. טכנית היא מאוד דומה לעברית, אבל היא שפה אחרת לגמרי. יש הרבה ביטויים בארמית שהם דומים וכל כך שונים. הם באופן הטכני, אם אני מסתכל באופן טכני, והארמית היא שפה מאוד טובה לטכניקה, לברר את הצד המעשי של הדברים. אז באופן מעשי, מה זה תרועה? באופן מעשי זה נשמע כמו היבבות של אם סיסרא. זה ממש לא היבבות של אם סיסרא. אם סיסרא היא לא המודל שלנו. היא מרשעת, האופן שבו מנחמים אותה, ששרות חכמות שרותיה מנסות לנחם אותה, זה אופן קטסטרופלי. אני אפילו לא אחזור על הפסוק, על המילים, איך הן מנסות. היא אישה שגאה ברציחות של בעלה, היא לא הייתה המודל לחיקוי, אבל ככה אנחנו מאה קולות, כך כתוב בארוך, כנגד מאה יבבות שפעתה אם סיסרא. היה שם משהו, איזה כוח מאוד גדול בכאב הגדול שלה, שכנגדו אנחנו, שוב, אז כל הקולות שהיינו צריכים לתקוע, יוצא עד עכשיו 30, נכון? 9 קולות מדאורייתא, עם כל שלושת האופציות של מה זה תרועה. או שזה שברים, או שזה תרועה, או שזה גם שברים וגם תרועה. אז זה יוצא 12, 3 כפול 4, ועוד 9, ועוד 9, זה יוצא 30 קולות. איך הגענו ל-100? אז הגמרא כבר מתחילה, הגמרא כבר הגיעה ל-60. רבי יצחק אומר, פנימת תוקעים וחוזרים ומראים, גם, זה מדאורייתא, גם במעומד, גם תקיעות של מיושב, גם תקיעות של מעומד, והגמרא עונה, רבי יצחק עונה כדי להרבב את השטן. למה גם יושע וגם מומד? אז כבר הגענו ל-60. עוד לא מסביר את הגמרא כאן, מקווה שבהמשך נסביר אותה. הגענו ל-60 תקיעות. אנחנו תוקעים תקיעות של יושע, קוראים איזה תקיעות של יושע, אף אחד לא יושב שם. אני לא מכיר את זה ששם. התקיעות הראשונות שלפני, יש הפסקה, אחרי הפסקה, אחרי המפטיר, אז תוקעים ואז מברכים, אז יהיו את הברכות ואז תוקעים. באופן עקרוני, הגמרא קוראת לזה, בסידורים זה תקיעות במיושב. לא יושבים שם, אבל באופן עקרוני. היה כביכול אפשר לשבת, כי זה לא חלק מהתפילה. אחרי זה תקיעות במעומד. תקיעות במעומד זה בתוך תפילת העמידה. שם חייבים, ואז חוזרים על עוד 30 קולות. נכון? אחרי ברכת זיכרונות, שופרות, מלכויות, זיכרונות, שופרות, בסוף כל ברכה תוקעים 10 קולות. תשרת, תשעת, תרת, תשאר חשבון, הגענו ל-60. ואחר כך אנחנו, 160 האלה, הגענו ל-100 בגלל אם סיסרא. בגלל כל מיני ספקות וכל מיני שאלות, איכשהו ההלכה צמחה ל-100. אבל ה-100 האלה, אנחנו תוקעים 30 לפני התפילה, 30 תוך כדי חזרת השץ, יש בזה כל מיני מנהגים. יש כאלה שתוקעים בתפילת העמידה בלחש, שהציבור כולו נעצר בסוף ברכה, ואז בשקט, תוך כדי השקט התוקעים, ואחר כך עוד 30 קולות בחזרת השץ. פה בישיבה לא נוהגים ככה, בסידור עולות היה נוהגים הולכים לפי הרב זצ"ל, אז בתפילת הלחש לא תוקעים בכלל, ומיד ינסה להסביר איך מקשיבים לזה, איך אני חושב, בעזרת השם. אני קודם כל פורט מהר את ההלכה, אז אנחנו תוקעים בסוף מנחות זיכרון שופרות בחזרת השץ, אחרי זה בסוף התפילה עוד 30 קולות, וממש ממש בסוף, אחרי שיר של יום, או אפילו עלינו לשבח, אנחנו תוקעים עוד 10 קולות אחרונים, ובסוף ה-10 קולות, תקיעה גדולה, בסוף כל המאה. אז איך הגענו למאה האלה? מה המשמעות של המאה? מה המשמעות של הסדרה הזאת? אז בשביל להבין את הסדרה הזאת, שוב, המקובלים דיברו הרבה, סוד השם ליראה ובריתו להודיעה, משרה מי שיש לו שם איזשהו מגע עם כל הכוונות שהארי הקדוש הנחיל לנו ודרך תלמידיו. אני אנסה בעזר השם דרך הפשט ככה לברר קצת, להיפתח למשמעות הזאת של מה קורה בתקיעות האלה. אז מה קורה בתקיעות? הרס"ג פה נותן 10 טעמים, זה 10 טעמים שהם ביטויים של משהו הרבה הרבה יותר גדול. אולי נתחיל ככה. בואו נתחיל ב10 טעמים, אתם יודעים, בואו נקרא אותם. אני חשבתי ככה אפילו לבקש ממישהו שיצלם את הטעמים ויחלק, נכון? מחלקים פה כל מיני דפים של וידוי ופיוטים, העוקד והנקד, אולי כדאי גם לצלם את זה, זה מודפס במחזורים מסוימים. אז הוא עונה פה 10, בואו נקרא אותם מזריזות, זה קצר. למה תוקעים בראש השנה? העניין הראשון, מפני שהיום תחילת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא העולם ומלך עליו, וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם, שתוקעים לפניהם בחצוצרות ובקרונות להודיע ולהשמיע בכל מקום תחילת מלכותם. כנראה שהיה מקובל שטקס מינוי המלך חדש, מאירוע כזה מאוד משמעותי, ותוקעים בשופר, וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברך ביום זה, וכן אמר דוד, בחצוצרות וכל שופר, הרי הוא לפני המלך אדוני, עמידה מול המלכות. עניין שני, יום ראשון לעשרת ימי תשובה, ותוקעים עוד בשופר להכריז על ראשינו, מין אזהרה כזאת. כל הרוצה לשוב, ישוב. יד שופר הם תמיד ככה מדמה את זה, כולם מדמים את זה, נכון? לסירנה, להזקה. אתה נוסע בכביש, פתאום אתה שומע הוכחה סירנה. אתה לא מתחיל לבדוק אם זה אמבולנס, כבי אש, משטרה. אתה זז הצידה. אתה מעט וזז הצידה. למה אתה זז הצידה? כי יש פה משהו חשוב. אבל אתה נוסע לפגישה מאוד חשובה, ואתה נוסע לדיון מאוד מהותי, והבטחת ולא תאחר, ואם לא תגיב הזמן, אז מי יודע מה יהיה? תשים את הכל בצד, זוז. כביכול, הסירנה הזאת אומרת לך, תשתוק. לא תשתוק בפה. תזיז את החיים שלך הצידה. החיים שלך מאוד חשוב. עזוב, יש פה משהו יותר גדול. סירנה זה פיקוח נפש, פה משהו נורא והיום. יש פה משהו שעם כל החשיבות של החיים, בואו נזוז הצידה, תעצרו. כמו הזקה, שהשם ישמור עלינו. אז שופר זה סוג של הזקה. האמת שזה הטעם השביעי, הוא אומר. כשנשמע תקיעת שופר נהירה ונחרד לפני הבורא יתברך. כי כך טבע השופר מרעיד ומחריד. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, אומר הנביא עמוס. אז זה כבר עניין שביעי, אבל זה קפצתי מתוך העניין השני. זה עשרת ימי תשובה, זה התראה, הרתעה, זה תצאו את עצמכם ברצון. לא, אי אפשר לתת ליום-יום, לפרטי החיים, למשף חוק הרגיל. הסירנה היא משהו שנוסע בתוכך, בתוך הלב שלך. זה יום אחר, כדאי לצוף, כדאי בלי לזלזל בשום דבר, עכשיו הכל זז הצידה, אנחנו מפנים דרך למשהו הרבה יותר עקרוני. העניין השלישי, להזכיר את מעמד הר סיני, שנאמר בו בקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, וכמו שבמעמד הר סיני העם אמר נעשה ונשמע, אומר סעדיה, רבי סעדיה גאון, גם אנחנו פה אומרים בראש שנה נעשה ונשמע. העניין הרביעי, להזכרנו דברי הנביאים, כי הנביא יחזקאל משווה את הנביאים לתקיעת שופר. נביא הוא תקיעת שופר, זה מה שנביא. הוא אומר, למשל הצופה, נשמע שומע את כל השופר ולא נזהר, ותבוא חרב ותיקחה ודומה בראשו יהיה. הנבואות של הנביאים זה שופרות. כשנביא מדבר, אז יוצא לו קול מהשפתיים. נביא זה מלשון ניב, בורא ניב שפתיים. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. כביכול הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הנביא, ואז יוצא בדיבור של הנביא אלינו. הנביא הוא שופר. והעניין החמישי, להזכירנו חורבן בית המקדש, בגלל שהנביא ירמיהו אומר כל שופר שמעה נפשית הוא עם מלחמה. והעניין השישי, להזכירנו עקדת יצחק, זה אולי העניין הכי ידוע, נכון? אנחנו מפייטים העוקד והנקד והמזבח, מבקשים שזכור שזכות יצחק תעמוד לנו. והעניין השביעי, העניין שמיני כבר אמרתי, להזכיר יום הדין הגדול ולראה ממנו, שנאמר כי קרוב יש יום השם הגדול, קרוב ומהר מאוד יום שופר ותורה. והעניין התשיעי, להזכירנו קיבוץ נידחי ישראל לעתיד לבוא, להתאסף אליו, העלייה על הארץ, שנאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור הנבחים מארץ מצרים. והעניין העשירי, להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה, שנאמר, כך אומר הנביא ישעיהו, כל יושבי תבל ושוכני הארץ, אנחנו רואים את זה בתוך עשרת פסוקי השופרות, כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נס ערים, תראו, חתקו השופר תשמעו. יש יושבי תבל ושוכני הארץ. יושבי תבל זה מי שיושב בעולם, שוכני הארץ זה אלה בתוך האדמה, וגם הם ישמעו את תקיעת השופר. אז תקיעת המרים, תקיעת השופר, יש פה איזו רשימה של 10 דברים, פרטים כאלה שהוא קיבץ מכל הכיוונים, מצא בתנ"ך איזה דברים מוזכרים תקיעת שופר, ואת כל זה הוא רוצה שאולי נזכור. אני חושב שהמכנה המשותף של כל הדברים האלו זה לשמוע את תקיעת שופר. תקיעת שופר, שופר הוא משהו כזה מיוחד כזה, מן המצר, זה הפסוק שאנחנו אומרים לפני התקיעות, מן המצר, התוקע אומר, לא כולם אומרים, מבלבל לפעמים, מן המצר קראתי, אין אני אומר לך אביה, אתה לוקח את הקול שלך ואוסף, תתקע ככה בלי שופר, אז לא יצא כלום, לא ישמעו כלום. אז אתה מדגיש, מרכז את כל הנשימה שלך לתוך הפתח הצר הזה, כשזה עובר דרך התעלה הצרה הזאת, אז המרחב פתאום יש קול גדול, קול כזה חזק. ואנחנו מסתכלים על העולם, על העולם, על הבריאה, בתור תקיעת שופר. אולי ככה נתייחס לזה. שכשהקדוש ברוך הוא בורא עולם, אז הוא כביכול מצמצם את כבודו, את האין סוף האלוקי לתוך עולם, לתוך עולם מאוד, לתוך מיצר. העולם הזה הוא מוגבל, העולם הזה חלקי, כמו שאתם שמתם לב. והמיצריות הזאת היא מיצריות שבסוף יש דבר לא רק לא מצמצמת, הצמצום הזה הוא סודי, הוא מופלא. הבריאה של העולם זה להמליך את השם בעולם, זה עבודת היום, מה הכוונה להמליך? אנחנו חיים בתוך עולם מאוד חלקי, מאוד גבולי, והגבוליות הזאת היא דווקא, אנחנו מלאי אמונה שביום הוא ישם אחד ושמי אחד, מלאי אמונה שזה ככה עכשיו בסתר, אבל יום יבוא וזה יתגלה בגלוי, שהמצר הזה ענני במרחב יא, העולם הזה לא רק שלא יחתין, אלא העולם הזה מקדש בו את שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, אמונה כזאת, חלום כזה שהוא הכי חזק בכל ההיסטוריה, הוא זה שמחיה את ההיסטוריה. אז הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר, והתקיעה הראשונה זה כל אחדותי כזאת, זה אמת גדולה. שופר זה מעל המילים. שופר, אחרי זה מילים זה מה? יש לך רעיונות גדולים, אחרי זה אתה צריך לנסח אותם בעזרת מילים, אתה צריך לפרק את זה. עברות, מילים, משפטים. שופר זה משהו עוד לפני זה, שופר זה הזעקה. יכול להיות זעקת כאב, זה יכול להיות זעקת ניצחון, זה יכול להיות זעקה של הר סיני, אבל זה כל כזה כללי כזה, אחדותי כזה, והוא נכנס למצר, אז הוא מתחיל להתפרק. הוא מתחיל להישבר. הוא מתחיל לגנוח, ואחר כך הוא יתפרק עוד יותר. האידיאלים הגדולים שמתממשים, אז מתממשים בתכלס, ואז צריך ליישם אותם, ואז צריך עקרונות, שברים. ואחרי זה, זה יורד לתוך הפרטים הכי קטנים של החיים, וכשאנחנו שומעים את השופר הזה, אז אנחנו מאמינים, יכולים להאמין, ותלוי בנו, כמה ניפתח לזה, שמתוך השברים והתרועה אנחנו נצליח לעלות מחדש אל הפשוטה שאחריה, אל התקיעה, אל הגודל הזה. זה שאסוף מעשה במחשבה תחילה. במחשבה זה תחילה, זאת אומרת, זה הרעיון, זה המגמה, זה הסיבה שהכל נברא. אחר כך למעשה זה יורד והשלבים הם מורכבים, אבל מתוך כל הדרך הארוכה הזאת, שהיא כואבת ולא פשוטה, והיא נשמעת כמו יבבה, יש בה הרבה כאב. אבל יבבה זה הארמית, אין בזה יבבה באמת. יש בזה תרועה. לשון הקודש זה אשרי עם יודע תרועה, הכוח הגדול של כנסת ישראל להביט על כל המורכבויות של העולם הזה, ולפעמים אנחנו משאירים קולות קשים, וזה נשמע כמו, אבל זה לא יבבה, רק בתרגום זה יבבה. זה תרועה, זה המלכת השם, אנחנו יודעי תרועה. בתוך התרועה, להתרועע זה להתפרק, להתרסק, לפעמים אנחנו חווים חוויות ומרגישים כאילו התרסקנו, כאילו העולם התרסק, כאילו המגמה התרסקה, ובתוך זה אנחנו יודעים להקשיב לאלוקים, יודעים להאמין, להאמין. לפעמים מציאות מוחד כפיים והכל נראה טוב, לפעמים לא. כל שנה יש ראש השנה, ובכל שנה יש שנים שהתחילו בשמחה, ויש שנים שהתחילו בשמחה יותר גדולה, ויש כאלה שחס חלק בפחות, ותמיד עם ישראל שמע את השופר, הזה. השופר הזה, אני זוכר לפני, שירות בשיעור א' פה, אז בליל שבת הלכנו לבית של רב לוינגר זצ"ל, והוא דיבר על תקיעת השופר, רב לוינגר מדבר מאוד מאוד גבוה. ואני לא יודע מה הבנתי, אבל הדברים, בלי חזרות, אני זוכר את זה, כאילו עכשיו אני יושב שם, עברו כמה שנים מאז, והוא תיאר את זה במילים מאוד גדולות, אבל זה נגע לי ככה בלב, זה אי אפשר להבין את זה, אבל תיאר את ה... יש איזה שופר, שופר גדול, שופר גדול זה לא פיזי, ש... אלוקים תוקע. אלוקים תוקע, כמו שנביא הוא שופר, כל אחד מאיתנו שופר, נכון? כל אחד מאיתנו תקיע בשופר. אלוקים יש לו רצון, נגמה, חלום, בקשה. הוא מוליד את הבקשה הזאת לתוך העולם הזה. ואנחנו לא תמיד שומעים את השופר האלוקי. שופר אלוקי מבחינת משל, אתם מבינים? יש איזה שופר שכתוב שיש שלושה קולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו ואין אדם שומע. יש כאלה קולות. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום יוצאת בת קול כזה. ומי שומע? מי שמחליט לשמוע. מי שמתאמץ לשמוע. אף אחד לא יגביר את הווליום, זו החלטה פנימית שלי, אם אני שומע את בת הקול הזאת שיוצאת מבת חורב, מהר חורב. אז יש מין שופר שמיימי כזה, זה לא שופר שקוף, זה רעיון, זה אנרגיה כזאת, שכשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, כך אמר הרב לוינגר, אנחנו שומעים את השופר הגדול הזה, את התקע בשופר גדול לחירותנו, שומעים איזה משהו, שומעים הכוונה, זה לא באור הטוב, זה לא מזיז לנו עצבים במוח. אין פה השפעה חשמלית על הנוירונים שלנו. אנחנו חשופים לפגישה עם משהו שהוא הרבה מעל היום-יום, הרבה, עם הנצח, עם הנצח. אנחנו שומעים את הנצח, ולפעמים שוב זה שברים, וזה תרועה, וזה גנוך הגניך, וזה לא יליל, אבל זה לא אובדן תקווה, זה לא שמשהו פה יתפרק. זה בשליטה, זה חלק מהתוכנית. ובראש שנה אתה לא אמור להבין איך זה עובד, ואתה לא אמור לדעת איך זה, אבל אתה אמור להתחבר לזה, יש לזה כוח, זה המצווה של אלוקים. אתם יודעים, כשאלוקים מצווה אותנו, זה תמיד אנחנו צריכים לזכור, כשההלכה מצווה אותנו, היא עושה שני דברים. הדבר השני שהיא עושה, זה היא אומרת לנו לעשות את זה. אבל הדבר הראשון זה שהיא אומרת לנו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. אם התורה מצווה אותנו, אז היא מספרת לנו שאנחנו מסוגלים, אם זה נראה לנו גדול עלינו, אם זה נראה לו מעשי. אבל כן, אנחנו ביום הזה יכולים לתקוע בשופר. לתקוע בשופר הזה זה להשמיע לאוזנן שלנו. אנחנו לא צריכים לתקוע בשופר, זה לא משנה מתקע בשופר. כן, בר חיוב צריך לתקוע בשופר. אבל רק אחד שלנו תוקעים בשופר, ברוך השם, תמידי החיים ורצינים מאוד. אבל זה מאוד תלוי. אבל ההזנה שלנו, זה הרבה ככה. מספרים על החוזה מלובלין שפנה לאחד מתלמידיו. אני חושב שאני זוכר את השם, כיוון זה סיפור קצת מפחיד, אז זה לא יגיד, כי אני לא בטוח. הוא ביקש ממנו שיהיה הוא רוצה ללמוד את הכוונות של הארי כל חודש אלול, כדי שיהיו תקיעות עם כל הכוונות. אז הם למדו חודש, כל חודש אלול, ואז לפני ראש שנה אמר לו, אתה תתקע? אמר, לא, אני לא אתקע. אמר, למה תתקע? אומר, אני לא יודע לתקוע, אני לא מצליח. זאת אומרת, אז למה לא גליתי לי? למה לא גילה לו? תמורת לימוד כזה גם אני הייתי לא מגלה לו. אבל יש בתקיעת שופר, יש סיפור כזה, אתם מכירים ביומן של הנזיר, שמספר, מה הוא מספר נוראי? אתה רוצה להזכיר לי? הוא מספר, הנזיר סיפר שהרב הקריא והוא תקע. אני לא זוכר מה הנזיר אומר שם, הוא אומר, ומי שהיה שם לא יכול היה שלא להתמלא בחרדת קודש, וזה נשמע כאילו הייתה שם נבואה. זה לא משהו, מישהו בודק לך כמה נשימות וזה, כאילו בדיקה טכנית, זה... גם המתקיע, גם זה שאומר, בוחרים תלמיד חכם, גם בגלל הידע ההלכתי, בעיקר בגלל ההתכוונות. ההתכוונות זה מה אתה חושב בתקיעת שופר? מה אתה חושב בתקיעת שופר? אז אני קצת רוצה לשתף אתכם במחשבות שלי, מה אני, לפי הפשט, זה לא פשט, זה סוד, אנחנו נוגעים בסוד, אבל לפי הספר הפשוט שלנו, מה קורה בתקיעת שופר? אז כל הסרט הדברים האלה שרבי סעדיה גאון אמר, זה דברים שעוברים עלינו. אני לא יודע אם אפשר וצריך לכוון, לדמיין, להרגיש, להתגעגע, לחשוב על כל עשרת הדברים האלה. אולי צריך לפזר אותם על פני כל ארבע מערכות. יש לנו ארבע מערכות, 30 במיושב, 30 חזרת השעץ, 30 סוף חזרת השעץ, ועשרה בסוף. אולי. אבל כדאי, אני כן מנסה להשתדל לעמוד עם הדף הזה לפניי. ויש בתקיעת השופר, אני אגיד לכם דרך הגמרא. הגמרא אומרת, אמרתי לכם קודם, שרבי יצחק שואל נפנימה תוקעים במיושב, וחוזרים ותוקעים במעומד כדי להרבב את השטן. מה הכוונה להרבב את השטן? מה זה להרבב אותו? להרבב זה ביטוי היום גם בסלנג הישראלי. אבל איך אפשר להרבב את השטן? השטן זה מישהו מבולבל שלא רואה. אז יש שתי תשובות, רש"י ותוספות. תוספות זה שם ארוך, נותנים תשובות שונות לשאלה הזאת. רש"י משהו ממנו, נקריא את לשונו הזהב, שלא יסתין. כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתרים כבריו. זאת אומרת, זה שאנחנו לקחנו תשע תקיעות והפכנו אותם למאה, ואיך הגענו למאה האלה? זה ישראל. לוקחים מצוות ורק מוסיפים ומחמירים ומאדרים ומנהגים ועוד ועוד ועוד. זה מין דוגמה כזאת ככה לבית קשה. מה שהשטן יגיד, זה אנחנו הולכים בגדול. כשהקדוש ברוך הוא נותן לתורה, אז לא מקיימים את זה בעול ולא כי חייבים. לוקחים את זה קדימה עם כל הלב ומוסיפים ומנהגים ותקנות ו... איכשהו, בישיבה לא תוקעים 100, בישיבה תוקעים הרבה יותר מ100. יש שני סוגי תקיעות, יש כאלה תקיעות שהן... שבשברים ובתרועה מפסיקים את הנשימה, עושים טו 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 טו, ויש תקיעות שממשיכים את הנשימה, רק מזזים את השופר. אני לא אשמיע לכם את הקולות עכשיו. גם היה לי שופר, לא הייתי מנסה את זה. אז אנחנו בסוף התקיעות מוסיפים עוד, כאילו 100 זה... ובכלל, כל מיני סוגי שופרות, ותרועה תימנית, וכאל, אז יש שיטות בראשונים של מה זה תקיעות. אז השטן רואה את זה, הכוונה, איך אנחנו מתייחסים למצווה? אנחנו משתדלים לא לדבר, והתפילה מתארכת, ואסור לדבר בין הברכה השונה עד סוף מהברכות, כשהברכה תחול על, על הכל, שלא יפסק. אז זה מין משהו כזה שחיבת המצוות. ככה אני מבין את רשי. תוסות אומר בשם הארוך, פרש בארוך בירושני, איך מערבבים את השטן? פרש בארוך בירושני בילה המוות לנצח, וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זאת אומרת, ביום שבילה המוות לנצח, יתקע בשופר גדול. אמרתי לכם קודם, תחילת המתים, אתה מהסביב של הרס"ג. אז אומר תוספות, אומר הירושלמי, כד שמע כל שיפורה זימנך דה בעיל ולא בעיל. כשהשטן שומע את הפתיעות הראשונות, אז הוא בעיל ולא בעיל, הוא קצת מודאג, הוא לא מבין מה קורה. וכד שמע תעניין, כשהוא שומע את הפתיעות השלושים השבעים, אמר ודאי זהו שיפורה דיתקע בשופר גדול, ומה תזימנה למטבלה ומתערבב ולעת לפנאי למעבד קטגוריה. השטן בפאניקה, הוא שומע עוד שופר ועוד שופר, אז הוא אומר וואו זה השופר של אחרית הימים של תחיית המתים, תחיית המתים זה אומר שאין שטן יותר, הוא שטן ומלאך המוות, אז אם יש תחיית המתים אז הלך עליי, אז הוא מאוד בדאגה, מאוד בפאניקה, אין לו זמן לבוא ולקטריג. זה משל, זה לא נמשל, זה לא מישהו עסוק שלקחו לו את הזמן. אז מה הפשט בדברי תוספות? אני חושב שדברי תוספות הם מתכתבים פה מאוד עם דברי רבי סעדיה גאון, של השופר, כל עשרת הטעמים האלה, יש בזה משהו. אם הטעם העשירי של השופר זה כל יושבי תבל שוכני הארץ, תשמוע כל שופר, יש בשופר משהו תחיית המתים, זאת אומרת, זה קורה לבד וכדאי לחשוב על זה. יש בכוח שלך לשמוע שופר בראש השנה, להתחבר, להתחבר באופן מאוד חלקי, נכון? אבל בכל אופן ליצור מגע עם הגודל שהתגלה עלינו בתחיית המתים. תחיית המתים זה לא איזה מערה שיפול עלינו בהפתעה אי פעם. זה מערה שצומח מתוכנו. תחיית המתים היא מתבססת על נתונים שקיימים כבר עכשיו בתוכנו. זה מדרגת חיים שמתוכה בילה המוות לנצח. וגם אני בראש שנה הקרב ובא יכול לבוא בכל מדרגה שאני. לא שואלים אותך באיזה, כל יהודי עומד ושומע כל שופר, ויש בך יכולת להרגיש, לחוות, לדמיין. אתה יכול גם עכשיו להרגיש, לחוות, לדמיין, אני לא יודע כמה זה אמיתי. רק שהשופר יתקע, יש בזה משהו. יש בזה משהו שאנחנו קצת משתחררים מהמם, קצת, באיזה מקום כלשהו. כל הסרט הטעם, זה קצת. אנחנו שומעים את השופר הזה, אנחנו יכולים לשמוע את הר סיני. מה הכוונה? המחשבות שלך על זה, הדיבורים שלך על זה, אל תדבר, אסור לדבר. אבל ההתמקדות שלך בזה נוגעת בנעשה ונשמע. זה לא לזיכרון פעם היו ימים גדולים. זה חי באיזה מידה מסוים. כל הסרט, אנחנו מניחים את המלך, מקבלים אחריות, מזדעזעים, מעמד הר סיני. כל הדברים האלה, כל הרשימה הזאת של רס"ג, היא כולה רלוונטית, אמיתית, נוגעת, מדברת. אנחנו יכולים באמת לחוות אותה נשמתית, וכדאי לצרף את המחשבות שלנו על זה. כדאי לצרף כדי שהמחשבה לא תהיה רק מחשבה, לא רק מחשבה, אלא גם, שוב, גם אתה לא שומע כלום. רחמנא אמרתי קום, מצוין, זה פועל עליך. אבל להיפתח לזה, בראש שנה. בראש שנה יש לנו להמליך. מה זה להמליך? להמליך זה בדיוק להיפתח. לזהות את העולם בתור שופר, לזהות את העולם, תזהה את עצמך. תזהה את עצמך. הגמרא אומרת, מי אמר שלא שופר של פרה? המשנה אומרת שכל השופרות קשורים חוץ משופר של פרה. למה? כי אין קטגור נעשה סנגור. פרה זה עגל, חטא העגל. והעגל הוא הקטגור שלנו, ולא יכול להיות שיקחו מאותו זן משהו שהוא יהיה סנגור. ואז הגמרא אומרת, אז למה בגדי זהב? למה הכהן הגדול משמש בבגדי זהב? גם העגל היה עגל הזהב. יש שתי פרמטרים בעגל. ואז הגמרא אומרת, בעבודה של בפנים. בקודש הקודשים הכהן הגדול הוא בלי בגדי זהב. ומה הפשט הפשוט של זה? שכשאתה שומע כל שופר, אז מה? אתה עבודה שבפנים. זאת אומרת, לא כשאתה בבית מקדש. יש איזה מגע מסוים, אני יודע, אני לא מרגיש כמו הכהן הגדול בקודש, אבל יש משהו מבחינת הדריש, זה הלכה, זה פרמטר הלכתי. למה לא תוקעים בשופר שפרה? כי אין קטגור לעשות סנגור, אבל כן קטגור לעשות סנגור בחוץ. בלפני ולפנים, בקודש הקודשים, אין קטגור לעשות סנגור. לכן אנחנו לא תוקעים בשופר של פרה. זה מגדיר אותנו. זה מגדיר שמבחינה מסוימת כל אחד מאיתנו, אפס, קצת, באיזה מקום נשמתי, יש בו, אני לא יודע מה תחווה, אני לא יודע אם תתרגש ותתלהב, אבל לנסות לחשוב כדאי מאוד, כן. בתום כזה, בכנות כזאת, לתת לדברים, לנסות להציף אותנו. אם פה אני רוצה, ככה השעון רץ, אז אני אנסה לקחת את הדברים לבתכלס, מה אני חושב שכדאי, איך אני רואה את הדברים. אולי זה וורט, אולי זה לא וורט. יש לנו ארבעה חלקים לתקיעות האלה, נכון? יש מיושב, וחזרת השץ, בסוף התפילה, ועשר אחרונות, ממש אחרי שנגמרה כבר התפילה. וחשבתי היום, למדתי עם הבן שלי, גם חשבנו ביחד, שזה תשרת, זה תשרת התקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. אז כל ארבעת החטיבות האלה, הם ביחד בונים את העמידה שלנו מול המלאכת המלך. אני מנסה לומר שהתקיעות הראשונות קודם יושב, אמרתי לכם, אתה לא, אתה לא. אולי לא ראיתי אנשים שיושבים בתקיעות, אבל ההגדרה הלכתית של מיושב, מה זה מיושב? מיושב, אולי נגיד הפוך מהתקיעות של מעומד. מה זה מעומד? מעומד זה תקום. תקום. אתה לא צריך לקום. אתה רוצה לקום, תקום. אתה לא צריך לקום. את הסדרה הראשונה של ההקשבה לקולות השופר, אני מבצע מהמקום שבו אני יושב. אני יושב, זה שתי מילים. אני זה אני לבד. כביכול אני הפרטי שלי. איך נפתחת ההקשבה לשופר? לגודל הזה, לנצח הזה. גם אנחנו תקיעת שופר. גם אנחנו עוד לא מתים, כל אחד מאיתנו זה נשמה שנפחת בי. מה זה נפחת? ויפח בהפה משמעת חיים. זה סוג, משל כזה. אנחנו מיצר כזה, שאלוקים נפח בנו נשמה, ואנחנו לא רק נשתדל לא לטמא אותה ולהחליך אותה פחות. אנחנו מאמינים שהמורכבות, הגליחות, השברים והתורה שגם אנחנו אומרים בחיים שלנו, הם יוציאו תקיעה, הם יחזרו לתקיעה. ולא רק יחזרו לתקיעה, יחזרו אפילו לתקיעה גדולה. תקיעה גדולה, פירוש דבר שהצמצום הזה, הוא פתח למרחב, הוא לא רק הצליח לא ליפול. אולי הוא נפל חסיכר, אולי הוא כאב. יש לנו על מה בקש סליחה חודש שלם, וגם עשרת יום התשובה שאחרי זה. אבל יש פה איזו אמירה אמונית, זה לא הפרחת סיסמאות. מותר לנו להגיד מילים שאנחנו לא מבינים. תקיעת שופר אנחנו אפילו לא אומרים מילים. אנחנו אפילו לא אומרים, שומעים את התקיעה. וזה חודר, שופר אחר לגמרי חודר. שופר כזה זה טכניקה אלוקית. ההלכות זה טכניקה אלוקית. אלוקים יודע איך זה עובד. וכדאי לנו לזרום עם זה. אז התקיעות הראשונות זה תקיעות שכל אחד בא אליהם לבד. והוא יושב. איפה שהוא נמצא? איפה שאתה נמצא בנפש. איפה שאתה נמצא בעמדת החיים שלך. נקודת ההתחלה, מתחילים איתך. ראש שנה זה ביחד. ראש שנה זה כלל. אני דיבר ממי אסף. כולכם מכירים את הזוהר, זה זוהר מפורסם, על זה שאלישע אומר לאישה, השונמית, הוא אומר לה, היש לך דבר אל המלך או שר הצבא? רוצה שיסדר פרוטקציות אצל המלך או שר הצבא? אז היא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי ישב, היא מסודרת, לא צריכה פרוטקציות. שזה קשה מאוד להבין את הפסוקים, כי אלישע הוא נביא, הוא לא אחד שמסדר פרוטקציות אצל המלך או שר הצבא. איפה אלישע יכול לסדר פרוטקציות? אצל המלך. וכן, אז הוא אומר לה, הזוהר אומר, זה היה ראש שנה. הוא אומר, שאת צריכה משהו תפילה? זה הוא יכול לסבר לה, אלישע הנביא. והיא אומרת לו, בתוך המילה אני חושבת, לא רוצה, אני רוצה בכלל ישראל, אני ביחד. אני כלולה בציבור. כל התפילות שלנו, זה ביעשו כולם גודה אחת. כל התפילות שלנו זה תפילות כלליות כאלה. אתה מתפלל בתוך כלל, כל כלל ישראל. זה התפילות של ראש השנה במיוחד. מדיבי עמים נאספו. והאישה השונמית מלמד אותנו על פי הזוהר, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני עם כלל ישראל, לא רוצה לעמוד לבד לפני המלך. לא רוצה את הפרוטקציות של הנביא, הנביא, אלישע הנביא. הוא יחיה את הבן שלה ממיטה לחיים. והוא אומר, אני רוצה כלל ישראל, אני בתוך עמי אנוכי יושבת. ואף היה מקום להגיד, מה זה תקיעות המיושב? בוא נתחיל תקיעות המעומד, מה זה מעומד? מעומד זה תפילת הציבור, נכון? החלק השני, זה בחזרת השץ, חזרת השץ. אתה לא יושב, קודם כל חייב לעמוד. מה ההבדל בין שיבה לעמידה? שיבה זה אני, זה אני. עמידה זה קום, תשתנה, תתגייס. תפילת הציבור זה תתגייס, זה לא אתה. אתה עכשיו חייל בתוך מערכה. עכשיו כולם ביחד. זה לא הקצב שלך, זה לא מה שאתה חושב. עכשיו כולם ביחד, יש לי ציבור המפקד, כולנו הולכים אחריו, כולנו ביחד צועדים, המלחמת של השם בעולם. אז מתוך הכלליות הזאת, בתפילת הציבור אתה כללי, ואתה לא עסוק בעצמך, ואתה מגויס, ואתה קם, מתוך זה אתה יכול להשמיע את השופר. והמנהג בעם ישראל, המנהג של חז"ל אמרו לנו, זה לא, לא מתחילים ככה. אתה מתחיל בפרטיות. אתה מתחיל בפרטיות. אתה מתחיל, לא מדלגים אל הכלליות. מדלגים, עולים, צומחים אל הכלליות. מתוך מה אני עומד? אחרי שישבתי, מתוך המקום שבו אתה יושב. מתוך המקום הבודד, הבודד לא במובן העצוב. אלא העולם הפנימי שלך. איפה שאתה נמצא? כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אני מסוגל לשמוע את כל השופר הזה. אני מסוגל לשמוע את הקולות האלה ולהתחבר לזה שעם כל הסיבוכים שבעולם הזה, יש פה איזו תקיעה אלוקית שתעבור את השברים ותעבור את התרועה ותצמח בחזרה לתקיעה, לכל האחדות הזאת, למגמה הזאת. גם במקום הכביכול שלי, ההתחלתי שלי, אפשר ולא אפשר, אי אפשר לוותר על זה. שמה זה עיקר, אתם יודעים, הלכתית, שמה זה, מתי יצאת דאורייתא? מברכים, כי עוד הם יהיו שם, אתה כבר באופן עקרוני יצאת דאורייתא. הולכים לבתי חולים שכולם יוברים, למחנות צבא, כשתוקעים, אז תוקעים 30 קולות. לא, יצאת. אחרי שטבעתי מעצמי, הקשבתי לעצמי, אתה לא יכול להקשיב לכל השופר אם אתה לא מקשיב לכל השופר שבעצמך. אתה קצת לפני ולפנים. מזכיר את זה כל שנה, מחלוקת הנעים, איך נראה השופר, אם תוקעים בשלוש שנה בשופר כפוף או בשופר פשוט. אנחנו פוסקים להלכה בשופר פשוט, אבל יש דעות בתנאים, והגמרא אומרת שזו מחלוקת לפי צורת התפילה. מה עדיף להתפלל ראש השנה? שתי דעות. האם כמה דקייף אינש דעתי תפילה עדיף? או כמה דפשית אינש דעתי תפילה עדיף? נראה שאומר זה מתבסס לפסוקים. משום שכמה דפשית אינש דעתי, איזה תפילה הכי טובה בראש השנה זה הפסוק בערכה, שלא נוהגים אותו. יש הרבה פסוקים שבהם היו ניסה לבבינו אל כפיים אל בשמיים. שאדם היה פושט את כולו כלפי שמיים. רבי עקיבא איגר אומר שהיום לא נוהגים. למרות כל הפסוקים, לעם ישראל החליט שלפחות בגלות, אני יודע, לא מתפעלים ככה. זה לא נורמת התפילה המקובלת. לא יודע, אולי חריגים כן. אבל יש פסוק שאומר, ניסה לבבינו אל כפיים אל בשמיים. יש פסוק שאומר, והיו עיניי וליבי שם, שאתה מתכופף לכיוון הארץ, מתכופף לכיוון בית המקדש. מה יוצא מרש"י? שהצורה של השופר עימה היא הצורה שלך. אם אני מתפלל ככה, אז השופר הוא ישר. ואם יותר נכון להתכופף ככה, אז השופר הוא כפוף. אז אני השופר. השופר זה אני. זאת אומרת, השופר מייצג את תנוחת הגוף שלי. אני השופר. אני אמור להרגיש שופר. אני אמור להרגיש לגעת, להאמין בזה שאני ויפח באפה משמת חיים. ומן דנפח, מדילי נפח. כשאת מנפח, מה יוצא ממך? מה שיש בתוך, הקדוש ברוך הוא נפח בנו. את עצמו. איך זה מרגיש בפועל? אני יודע שקשה. אבל בראש השנה שזה כוח לגעת, שאני נשימה אלוקית, אני נשיפה אלוקית, אני שופר, אני צער, אני במצער. אבל מתוך זה, מתוכי, ענני במרחביה. יהיה פה התרחבות, יהיה פה גודל, יהיה פה לא רק תקיעה. אז התקיעות השניות, אז זה התקיעות הראשונות. אני שופר. והתקיעות השניות זה ביחד עם כל כלל ישראל, ביחד, אנחנו נהיה במניין שלנו, והוא יהיה בכל המניינים ביחד, אנחנו כולנו מגויסים, עומדים, עובדים מתוך העמל של העבודה, מתוך העמל הזה, אנחנו מקשיבים, אז אולי מישהו יבחר לו, חלק מהפסוקים, זה חלק, זה עבודה שלא עשיתי, אבל לנסות לתת לקולות, להדהד בך, לשכנע אותך, לא לדמיין בצורה מפונטזת, אבל לתת לגיטימציה גם לדמיונות כאלה, שאתה בהר סיני, ואתה בקיבוץ גלויות, ואתה בגאולה השלמה, בתחילת המתים, ואתה מקשיב לנביא. ואתה אולי קצת נביא, אני לא רוצה להגיד את זה, אז אני לא אגיד את זה. ואז מגיע החלק השלישי, אני חושב. החלק השלישי זה בסוף התפילה, נגמרה התפילה. נגמרה, זה עוד אסוך על השבט, אתם יודעים. לפחות לפי האשכנזים. אשכנזים, יודעים, ספרדים יושבים בקדיש, ואשכנזים עומדים. זה לא בדיוק שאשכנזים עומדים. וכדי שהם נוהגים ככה, אבל מה שההלכה אומרת, זה שאם אתה עומד, אסוך על השבט בקדיש. רק כשנגמר את התפילה, אתה עדיין עומד אסוך על השבט. אתה היית בקדיש, שמעת את הקדיש, שהתקבל על סוף התפילה, ואז אתה לא יכול לשבת, ואז תופעים את הכל. זאת אומרת, זה עדיין מעומד, אתה עדיין עומד, אבל זה כבר בסוף. השלושים הקולות האחרונים, זה 30 קולות שהם פרי התהליך שעברנו. אנחנו עבדנו את השם ושמענו את השופר והתפללנו בלחש והתפללנו בציבור וצמחנו והקשבנו, ומתוך כל העבודה הזאת, מתוך כל העמל הזה, אנחנו עכשיו קשובים בצורה הרבה יותר בשלה. עכשיו אנחנו בסוף הדרך, כאילו קוצרים את עמלנו, נקרא לזה ככה. זה הקשבה שהיא הרבה יותר עמוקה יכולה להיות מהקשבה של הקולות. אי אפשר היה לדלג על הקולות הראשון. זה לא משהו, זה משהו שהוא הבסיס, הוא הגזע. איך הקשבתי באופן פרטי, איך הקשבתי תוך כדי העבודה. ועכשיו, אחרי שהקשבתי לכל הפסוקים שחזל תקנו לנו, לכל הסדר, אחרי שהיינו ביחד, אחרי ששרנו, אחרי שהתכוונו, אחרי שביקשנו מאת השם, אחרי שהמלכנו, עכשיו זה בא בצורה בשלה, בוגרת. אנחנו עומדים לפני השם ומקבלים את מלכותו. וזה היה צריך להיגמר פה, נכון? זה היה צריך להיגמר פה ככה. 90 קולות. ונוספו לנו 10 קולות בגלל אם סיסרא. מאיפה הגיע לזה שאם סיסרא? למה אם סיסרא פעתה 100 קולות? חז"ל אומרים שהיולדת, אפאה כיולדה, שיולדת פועה 100 תאיות. זאת אומרת, אמא של סיסרא היא מרשעת לא קטנה, אבל היא אמא. כל אמא היא איזה שופר שאלוקים תוקע דרכה את השמה החדשה, נכון? כולנו נולדים מתוך המצר. נשמות אלוקיות בוקרות לעולם. ואמא של סיסרא, עם כל הבחירות שלה להשתמש בכוחות שלה בשביל לפגוע בעולם בעם ישראל, בסופו של דבר היא אמא, והאמהות שלה היא תמיד תהיה דבר טהור ואמיתי. היא תמיד שותפה של אלוקים בהופעת הנשמות האלה דרכה. והכאב של אם סיסרא, היא כבר לא תזיק עכשיו לאף אחד עם הכאב שלה. הכאב שלה הוא כאב שמשכנע אותנו, הוא כאב שמדבר אלינו. הוא כאב היום ונורא, וזה אצל אם סיסרא, הכאב הזה הוא כאב של יאוש. ואצלנו זה כאב של לידה. אנחנו נולדים, שנה נולדת. ראש השנה, יש איזה לידה כזאת. זה לא איזה ציון דרך על פני, אתם יודעים, השנה אצל הנוצרים מתחילה ב... אפילו לא יכולים להגיד בבית מדרש, אפילו מחוץ, אפילו לא יכולים לחשוב. לא יכולים שמפניות וזיקוקים ורעש. והשנה שלנו מתחילה בצורה כל כך שונה. לכן היא כל כך שמחה בסופו של דבר. זה שנה שמתחילה בהקשבה פנימית, בהתכנסו, צריך לחדש לנו, שמה? שחדוות השנים מעוזו, שזה יום חג. באמת, התפילות, זה בכסל יום חגינו, התפילות. זה חג, אבל הוא מחוסה. זה חג, שמחים בו, אבל בשליטה, זה לא יום של צחוקים, זה לא יום של קלות ראש. יש איזה... אני אנסה להיזכר בשיר הזה. נשארים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נותנים כפיים, לא יודעים מה אני מתכוון. בסדר, לא משנה. זה שמחה של מצווה בראש השנה, זה... אם אתה מתלהט והמילים כל כך מרוממות אותך, אז תעשה את זה 50 פעמים. זה צריך איזה זהירות, איזה מין כובד, לשמוח, כן. אבל בכסף. בכסף זה לא להעלים את זה, אבל בכבוד כזה, בצניעות כזאת, במדרגה כזאת מיוחדת כזאת. זה באמת סימן, זה חדוות השם. חדוות השם של מעוז. כובד ראש, גילו דרעדה, כך אומר הפסוק. אז מה זה עשרת הקולות האחרים? היה צריך להיגמר פה, נכון? עברנו, התחלנו ביחיד, עמלנו, הגענו לסוף. עשרת הקולות האחרים, שוב, אף אחד לא יושב. מי שרוצה שיש, לא באתי לבדוק פה אף אחד. אבל שוב אני חושב, שוב כי עוד המעומד. זה מיושב. נגמרה התפילה, באופן עיקר נגמרה התפילה. בסדר, רואים שיר של יום, מי שלא אמרנו, אני משבח. פתאום הקטורת, פורמים לפני התפילה. יכול להיות, אבל אתה חוזר לעצמך. אתה חוזר, כאילו המניין מתפרק. אנחנו פה ביחד, בסדר. המניין מתפרק ואתה חוזר אל עצמך. אנחנו חייבים שתחזור לעצמך. אחרי שהתגייסת, נהיית חלק מהציבור וצמחת והגעת הפסקה, עכשיו אתה חוזר לעצמך. זה אותו עצמו שהיה שם בהתחלה, אבל זה התקיעה האחרונה. התקיעה האחרונה היא לא בורחת מהעולם הזה. היא לא נמלטת מהעולם, היא בתוך העולם הזה. זה העולם, והעולם הזה יהיה כזה, ומתי הוא יהיה, זה הקדוש ברוך הוא יודע מתי זה, אבל איך אני מאמין בזה, איך אני מתחבר לזה. אז דווקא מתוך העשר קולות האינטימיים האלה, שאני חוזר להיות בתוך עצמי, עם עצמי, זה לא עצמי אחר, זה קילפתי, זה הוצאתי את הגלד שבפנים, זה נגעתי במקומות הרבה יותר עמוקים, מתוך ההצטרפות לציבור, שעכשיו אני חוזר אל עצמי במקום אחר לגמרי. ודווקא בעשרת הקולות האחרים, אז אנחנו יכולים לשמוע את התקיעה הגדולה. אני תמיד חייב להוסיף את ככה ההרצה שלי, המנהג התימני שמסיימים בתרועה גדולה. זה באמת מרגש אותי כל פעם מחדש במובן העמוק של המילה. זה תרועה גדולה, זה מנטרדס, התרועה זה, תרועה אמרנו, זה כאב, זה יללות, זה שבר, זה ריסוק. ואנחנו חוזרים לתקיעה והתימנים, זאת אומרת, דבר השם המופיע דרך הדת עולה תימן, זה היכולת להישאר בתוך הריסוק הזה, וכל הכותל, כל הכותל נוצר שם. לא מחפשים כבר פתרונות, לא חייב שהכל יהיה שלם. אנחנו בתוך הסיבוכיות הזאת, פה עושים גם תקיעה גדולה, גם תורה גדולה, עיקר הרעיון. אז שנזכה בעזרת השם, באחריות, להקשיב, בשמחה, בכובד ראש. ומה שנחשוב פה, נרגיש פה, אפילו נדמיין פה, זה יגרום לכל העולם, לכל השנה, להיות הרבה יותר מהירה וטובה. כל טוב בעזרת השם.